טוב, אוקיי. כמו שאומר רבי נחמן, הקבל ליצנות. כן. אוקיי, טוב, אנחנו ממשיכים בתורת המחדלת. אנחנו עוסקים פה בחלל הפנוי, שאמרנו שהוא נוצר מקושיות, אמרת נראה שהוא נוצר מעוד כמה מקומות, נוצר מהפרדוקס, מהסתירה וכו' וכו'. ובכל אופן הוא יוצר מציאות חדשה, אנחנו נראה אותה במקומות שונים בכתבי בתורתו של רבי נחמן. יוצר מציאות חדשה באמת שאנחנו צריכים פתאום להסתדר בלי הקדוש ברוך הוא בעולם. אז באמת אנחנו עושים, איך אנחנו נאמין, אנחנו כביכול ממלאים את החלל הפנוי. אז ראינו שיש פה כמו חוכמת הבייגל, יש פה כמו בייגל כזה, צריכים לקפוץ מצד אחד לצד השני, וניסינו להסביר את זה, ואחרי שהוא הרגעתי שאני לא הסברתי את זה בצורה מספיק טובה, זה כנראה לא במקרה, כי אני כנראה לא מספיק מזדהה עם זה בשביל להסביר את זה בצורה טובה. אבל אמרנו, ההסבר הפשוט הוא הפשוט, הוא הפשיטות. ההסבר הפשוט באמת ליצור סוג של יהודי, וזה התנועה אמרנו של חסידי רבי נחמן, אנחנו משום מה רוצים את רבי נחמן ועצמו, אבל התנועה של חסידי רבי נחמן זה באמת, אמרנו פה הדוב, זה פשיטות ותמימות, זה, אנחנו נראה שוב את התנועה הזאת שבעזרת השם אנחנו די בקרוב לקפוץ לסיפור הזה של החכם ותם. כאילו איך הדברים מתרגמים, זה מה שיפה בסיפור, שהוא באמת פורט את זה לפרוטות, איזה בן אדם בעצם זה יוצא, אנחנו נראה, יש באמת קסם רב בדמות הזאת. אבל נראה שגם רבי נחמן, לפחות בסיפור, מרחיק אותה מהמימות הברסלבית הפשוטה, בטח מהגלגולים החרדיים שהיא עברה. טוב, אז אני עכשיו בגיל. אחדה, כי יש תזיק גדול, שהוא בחינת משה. הוא צריך דווקא לעיין בדברי האפיקורסות האלה, ואף שאי אפשר ליישבם כנעד, עם כל זה, על ידי עיונו שמעיין שם, הוא מעלה משם כמה נפלמות שנפלו ונשקעו בתוך האפיקורסות הזאת, כי אלו המבוכות והקשות לאפיקורסות הזאת, הבא מחלת הפנוי, מחלת שתיקה. מחף שאין עליהם שכל ואותיות ישבם כנעל, כי הבריאה הייתה על ידי הדיבור, כמו שנאמר, בדבר השם שמיים נעשו, ובריח פיו כל טבע עם, ובדיבור יש חוכמה, כי כלל הדיבור הוא רק הם הוצאות הפה, ולאדם נתהוו כל הדברים של הבריאה, כמו שנאמר, כולם בחוכמה עשית. והדיבור הוא הגבול של כל הדברים, כי הגביל חוכמתו באותיות, שהאותיות הן גבול לזה, ואותיות הן גבול לזה, אבל בחלל הפנוי שמקיף את הלמד כנעל, הוא פנוי מכל כביכול כנעל. אין שם הפנוי אפילו מהכביכול, אין שם שום דיבור, אפילו שלא בלא, אפילו שכל, סליחה, אפילו שכל בלא אותיות כנעל. אבל כן, המבוכות הבאים משם הם מבחינת שתיקה, כמו שמצאנו במשה, ששאל על מיטת רבי עקיבא, זו תורה וזו זכרה, השיבו לו, שתוק כך עלה במחשבה. אנו אתה צריך לשתוק או לשאול תשובה ותירוץ על קשי זו. כך על המחשבה שהוא לימה להם לדיבור, הכן צריך לשתוק על השאלה הזו, כי היא מבחינת על המחשבה שיש לנו דיבור ליישב אותה. טוב, אז פה אני טיפה מדלג. אבל כן אסור לכנוס ולעיין בדברי האפיקורסות המבוכות הללו, כי אם צדיק שהוא חד משה, כי משה הוא חד שתיקה שנקרא כבת פה, חד שתיקה שהוא למעלה מן הדיבור, וכן צדיק שהוא חד משה, חד שתיקה יכול לעיין בדברי המבוכות האלו, שם חד שתיקה, וצריך דווקא לעיין, זה לא הנשמות שנפלו לשם כנל. טוב, אז פה אנחנו עוברים לרעיון אחר, ואני רוצה כבר במקביל לקרוא, לפחות את תחילת קטע ה' שתמונת תהיה שלמה, ודע שעל ידי הניגון של הצדיק, שומת משה, הוא מעלה את הנשמות מן האפיקורסות הזאת, של החלל הפנוי שנפלו לשם, כי דע כל חוכמה וחוכמה שבעולם יש לה דבר וניגון מיוחד וכו' וכו', וגם חוכמה האפיקורסות יש לה ניגון וזה מיוחד וכו' וכו'. אז רבי נחמן מציב לפנינו שתי אפשרויות בתוך החלל הפנוי. האפשרות הראשונה היא האפשרות של השתיקה, והאפשרות השנייה היא האפשרות של של הניגון. אולי נתחיל דווקא באפשרות השנייה. מה אתם שומעים בניגון הזה? מה הפטנט של רבי נחמן?
גם הניגון הוא גם משהו בלי מילים, וגם לא משהו רציונלי, או...
הניגון זה העולם המקביל לעולם ש... זה כאילו עולם רגשי. זה לא עולם שכלי בכלל, זה לא פועל באותו חקיות. אבל זה כמו של החוכמה, יש ניגון משלה, גם לחלל הפנוי יש ניגון משלו. אבל בוא אפשר כאילו להתחבר לחלל הפנוי ממקום
החלל
הפנוי הוא לא משהו שאני רוצה להתחבר אליו.
לא, אבל משהו, אבל הוא טהור מבחינה מחשבתית. זאת אומרת, למחשבה אין מה להשיג בו. ובניגון יש מה להשיג ברגש, כאילו אפשר...
מעניין, אבל אני לא יודע, אני לא כך מתחבר למה שאתה אומר. אני מרגיש שרגש זה משהו שבהקשר שלנו, תכלס, מה זה אומר? כאילו, אני בא לי בן אדם ואומר, שמע, לא מרגיש את האלוקים, עוד טיפה נעמיק בזה. לא מרגיש, לא מוצא, לא יודע, לא רואה, לא, יש פה סתירות, יש פה קושיות. אז מה נגיד לו? אז שוב, מה שיפה...
להרגיש אתה מרגיש?
מה?
להרגיש אתה מרגיש בחיים שקוראים לך, ביופי של החיים, במוזיקה, באמנות, בציור.
הבנתי. הסבר מאוד יפה, אני חושב. סבבה, אתה אומר. כן.
אני חושב שכאילו שתיקה זה לעמוד מול זה וכאילו לחוות בעיקר בחוסר אונים. וניגון זה לחוות את הסחת הדעת מזה שכמה, כאילו, להתמודד עם זה על ידי להשיח מזה את הדעת. וכאילו לא לעמוד מול זה, אלא לשמוח כאילו ב...
אם הייתי הרב אורי, הייתי אומר לכם שיש איזה שיר מאוד יפה של אריק איינשטיין, שנקרא לשרוק שורק בחושך. אני לא הרב אורי, אז אני לא אגיד לכם. טוב. אז, טוב. אתם אומרים דברים מאוד מאוד מעניינים, אני חושב, אבל אתם יודעים, כל אחד מגיע עם הסריטה שלו, אז אני חושב, תשמעו את הסריטה שלי. כמובן, זה לא, אנחנו ניצור פה במשך הזמן, אני חושב שלמה של כישורים, שאני חושב שתתן בסיס לפירוש שלי, זה לא אומר שאתם לא יכולים לעשות את העבודה מקבילה, וליצור גם את המקבילה לפירוש שלכם, אז בואו נראה מי יותר חרוץ, ועשה את העבודה, הוא ינצח.
זה אתה.
זה כנראה יהיה, אתה תודה. אז... אוקיי, אז מה שתי התנועות, ואני באמת אתחיל בניגון. ואני חושב שפה אנחנו נכנסים למהלך מאוד מאוד גדול שרבי נחמן פורס אותו, וזה מהלך איזוטרי, זה מהלך שרבי נחמן פורס אותו לא בתוך השורות, אלא בין השורות של הדברים שהוא אומר, אבל אתם יודעים שאנחנו יודעים מספיק טוב לפענח את הרמזים האלה, שכזכור לכם, הם לא נועדו בשבילכם, הם נועדו לצדיק שוקרת משה רבינו, אז תשים לב לנקודה הזאת. אז אני חושב שהדימוי הוא דימוי נורא, נורא נורא פשוט. זאת אומרת, העולם הדתי הרגיל, המקובל, הוא עולם של, 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 של מילים, של אותיות, של שפה, של גבולות, כמו שמדגיש רבי נחמן, שלכל אות, אות היא גבול לזה, ואות היא גבול לזה, אבל זה העולם הדתי, ומקום שאנחנו לא מוצאים את העולם הדתי הזה שיש בו צדק ויש בו היגיון ויש בו שיטתיות ויש בו מלא גם הלכה והליכה וכל הדברים האלה, אם אנחנו לא מוצאים אותי לפי התגובה הראשונה, אז אני אומר פשוט לדלק מעל החור השחור הזה בתוך העולם הזה, לצום את העיניים להגיד לא רוצה לשמוע, אז זה גם לא יהיה קיים. עכשיו לפחות לפי ההסבר הפשטני, לא פשטני, הסבר כאילו בסיסי יותר לחסידים. אבל יש לי גם אפשרות שאפשרות אחרת, נמצוא עולם דתי אלטרנטיבי, עולם דתי שנמצא בתוך שהוא יכול להיות קיים גם בתוך החלל הפנוי, וזה עולם כמו ניגון, שאין לו אין בו גבולות כל כך ברורים. זה לא העולם של ההלכה. אם אתם רוצים, הנה תראו, זה ברוך הקודש שהכל מתחבר, זה העולם של בובר. Okay? זה עולם, אתה לוקח את החסידות, אתה הופך אותה לניגון. זאת אומרת, אתה הופך את המסרים שגם הם, אני יכול למצוא בהם איזושהי קשיחות, גבולות, הגדרות, אני צריך להניץ את ההלכה, צריך את החסידות לתוך המטבע ההלכתי, תמיד עולה השאלה האם זה עובד או לא עובד, אבל אנחנו כאנשים אורתודוקסים מנסים לעשות את זה, בובר הרגיש שהוא פטור מהמאמץ הזה, כאילו לשים את החסידות לתוך עולם ההלכתי. וזהו כמובן נחמיץ את האמת ההיסטורית הפשוטה, אנחנו יודעים שהחסידים זה אנשים שמריבות אדירות על הסכינים של השחיטה, מושחזים ככה, מושחזים אחרת, אז להגיד שלא אכפת להם על המהלכה, זאת אמירה טיפה מוגזמת.
והוביל את החסידות למקום מלהיב, מלא
אופציות עדיות מלהיבות. מה? הסכין.
כן, כל הדיון הזה על הסכינים?
בסדר, אוקיי, יכול להיות. אבל עוד, איך אומרים, סוגיה ארוכה, בכלל אני לא רוצה לדון בה כרגע. אבל אפשר לבוא ולומר, כמו הסיפור החסידי הידוע, אולי הוא ידוע, אולי בובר המציא אותו, על היהודי עם החליל. אוקיי, יש בנם שיום כיפור, עסוק בכל הדברים, וכל הכוונות, וכל ההלכות, ויש איזה שאולה שממש מחלל את יום כיפור, נגן בחליל, מחלל כפשוטו, והוא זה שמעלה את כל, את כל התפילות. זאת אומרת, יכול להיות, ופה אני אומר פה דברים מאוד רדיקליים, אבל אני חושב שזה מה שרבי נחמן אומר ומפתח אותם בכמה וכמה נקודות שאנחנו נראה אותם. מה, אנחנו לומדים תורה, אנחנו לא נגלות פה למקומות אחרים, אנחנו עוד נגיע לדברים בסבלנות רבה. שיכול להיות שבעצם דווקא מאיזשהו מקום של דר, דווקא מאיזשהו מקום להיעלם, דווקא ממקום שבו הכללי המשחק ההלכתיים כבר לא קיימים, כבר לא רלוונטיים, אני כבר לא מרגיש אותם, אולי כבר הם נעבדו, אולי המסורת נעלמה, כמו שרבי נחמן מצא בכמה מקומות, יש לי ברוח שערה ובלבלה את הכל וכו' וכו'. דווקא מהמקום הזה אני יכול ליצור עולם דתי הרבה יותר חופשי. עכשיו, אתם מכירים, בוודאי, ואני מצטער שלא הבאתי את זה, אבל בטח אתם זוכרים את זה בעל פה, יש סיפור, אתם יודעים שקפקא הוא הכיר קצת את רבי נחמן, הכיר אותו דרך איזשהו חבר שהיה לו שהיה חוזר בתשובה והפך להיות חסיד בלז, וגם דרך הסיפורים של בובר. אלפי אנשים, אולי אפילו עשרות אלפי אנשים, הכירו את החסידות דרך הסיפורים של בובר, והרבה מאוד מהם בכלל היו יהודים. כן, יש לנו מחבים, התכתבו איתו על, על, על דה ועל ה, אבל הסיפור של רבי נחמן מחכם הייתה שעוד ניגע בו, אז קפקא הכיר אותו, והוא בנה בעקבותיו את, את המשל הידוע הזה של המסר הקיסרי, אוקיי? שיש לנו שזה משובץ בתוך סיפור שנקרא בניית חומצים, שהוא לא יצא בימי חייו, ששם זה כשהוא מתואר שהמלך שולח איזשהו שליח אליך, אבל השליח צריך לעבור איזשהו מרחק אינסופי, המסר הקיסרי לא מגיע אליך. והנמשל מאוד מובן. שוב, התפיסה שנקראת במיתולוגיה נגטיבית, אלוקים לא מתגלה אלינו, הוא בשפה אחת אחרת, התגלות העין. אוקיי? זה מסר קפקאי מאוד מאוד בולט, ותחשבו שוב על הסיפור עם מלך ענב וכל מיני דברים מהסוג הזה. אבל כותבנו קפקא בסוף הסיפור, אבל האם החיים בעירנו בהיעדר המסר הקיסרי שלא מגיע הם חיים מושחתים? אז אומר לא, דווקא הם חיים מאוד מאוד מוסריים. אוקיי? למה? כי אנחנו עדיין להפך, דווקא המקום הזה של העין הוא המקום שמחזיר אותנו בהפוך על הפוך לתפיסה החסידית הרגילה של מלוא כל הארץ כבודו. אתם יודעים שתמיד המקבילים נפגשים. זאת אומרת, מהמקום החילוני אני יכול ליצור את העולם הדתי הכי אמיתי שיכול להיות.
עולם מתוקן אולי.
מה? לא עולם מתוקן, לא רק עולם מתוקן.
עולם דתי.
דתי, ניגונים, אני יכול לשיר ניגונים. אני יכול לשיר ניגונים. האתאיסטים האלה מהקיבוצים, לא, לא היום, לפני בעלייה השלישית, בשנות ה-10 וה-20 של ה-120, ישבו להם בחדר אוכל, ועם הפסנתר ניגנו להם בשבת, ושרו את הניגוני הגעגועים שהם זכרו. למה הם שרו? לאלוהים שאינם.
אנחנו
אפילו
אנחנו לא התקדמנו אליהם.
אנחנו עדיין תקועים אצל הציונים פעם, אבל הם שרים שירים אחרים. בסדר, אתה רומז שהם התקדמו, ואני לא בטוח שהם התקדמו. אבל אני חושב שהתנועה, אני חושב שהתנועה היא תנועה שנשארה. זאת אומרת, שוב, אני רוצה לבוא ולומר בצורה מאוד ברורה, שלא לכם טעויות. זה חלל פנוי, זה מקום מסוכן, זה שדה מוקשים. רק אדם שהוא פרט משה רבנו, שהוא נותן לתורה, הוא מגיע למקומות האלה. ורבי נחמן, מה שרבי נחמן עושה...
הבן אדם שלא מצליח לשתוק.
שנייה. רבי נחמן בא ואומר דבר כזה, וזו מחשבה מאוד מאוד מודרנית, שאומרת שרעיונות שהם פעם היו נחלת הצדיקים, איזושהי מציאות היסטורית, איזושהי התרחשות היסטורית, היא תוביל אותם למשהו שאנחנו צריכים אותו, כי אחרי בשביל מה הצדיק יורד לשם. רבי נחמן עושה עבודה שהוא מברר את הדברים, ואנחנו נראה שרבי נחמן בונה סוג של דתיות שהיא דתיות של ניגון. שאנחנו כאילו אומרים לבן אדם שזה, אם תרצו, סיפור האינדיק. שאומרים לבן אדם, אתה חי מתחת לשולחן, אתה אינדיק? מי אמר שאינדיק לא יכול לשיר ניגונים? מי אמר שאינדיק לא יכול להניח תפילין? אבל אתה מניע את התפילין למקום חילוני. אתם יודעים, זה רות קלדרון, זה כל האנשים האלה שלא מאמינים בגרוש. אבל אומרים, אין דבר יותר מתוק מאשר דף גמרא. כן? זאת אומרת, זה התנועה, והתנועה הזאת שאם הייתי מביא את השיעור הזה לפני 20 שנה, אז הייתי מבולבל, כי לא ידעתי מה לדבר, אבל היום כל אחד מבין על מה אנחנו מדברים, כי היום אנחנו רואים שנוצר בתוך חלל שהוא חלל חילוני, ולא בכלל חוזר בתשובה. בתוך החלל החילוני הזה נוצרים דברים שיש להם עוצמה דתית, ולפעמים אפילו עוצמה דתית שעולה על העוצמה שלנו. ומי סלל הדבר ואת הדרך? אז רבי נחמן סלל הדבר ואת הדרך, הוא בא לארץ ישראל, עושה פה כל מיני תיקונים, עוד נראה את הדברים האלה, אבל הוא יצר איזשהו עולם שהוא עולם דתי אחר. עכשיו עוד פעם, אדם שהוא נמצא בתוך עולם דתי, חי בתוך עולם דתי, הוא לא חווה את החלל הפנימי, אני לא חושב שהוא צריך לחוות אותו בכוח. וזה, אם יום אחד, חס ושלום, תהפכו להיות דטלשים, אז אתם כבר מצוידים, אתם תהיו דטלשים כמו אינדיקים, אתם בעצם תהיו יותר דתיים מאשר מקודם. כן, אני זוכר שפעם פגשתי בחורה אחת, בתמונות שלמדתי בתל אביב, שלפי השפת הגוף שלה, זיהיתי שהיא דתייה. אז פעם ככה קצת דיברנו לגבי הדברים האלה, אז היא אמרה ש... קצת דיברנו על הדברים האלה, אז היא סיפרה לי, מאוד מעניין, היא סיפרה לי שהיא למדה ב... איזה תיכון כזה מאזור המרכז, ואני חושב שהיא לא אחות של אחד מכם, אז היא למדה באיזשהו תיכון באזור המרכז, תיכון כזה די כזה בינוני זה, אבל אחר כך בשירות לאומי היא התחפקה, הלכה לשירות לאומי בקריית ארבע, היא ביקרה במערה באופן קבוע, כבר שיתחו לה כל מיני בחורים מהישיבה שלה וכל הדברים האלה, ואז לא יודע, היא לא סיפרה לי מה השתבש, היא לא סיפרה לי מה השתבש, זה עזבה את הסיפור הזה. שאלתי אותה, מה נשאר? אז היא אמרה, תשמע, אני מעולם לא התפללתי כל כך חזק וטוב שמתפללת עכשיו. שאני כבר יותר לא מאמינה יותר באלוהים. אז אני לא יודע אם אני יכול להסביר את זה, אבל זה עוד דוגמה לעובדה שהמציאות הסבירה לנו מה רבי נחמן מתכוון, אני חושב, אם אתם מסכים להסבר שלי. כאילו באמת, העולם החילוני של היום הוא כבר לא העולם החילוני של פעם. כן, זה באמת עולם חילוני שבתוכו צומחים המון המון דברים נורא יפים, נורא מעניינים, שהרבה פעמים אני, כמו שסיפרת לכם בהזדמנות אחרת, אל הכתבה הזאת על השבת, אני יכול לקנא בדברים האלה, יכול לקנא, אני לא רוצה להיות שם, אוקיי? אני לא רוצה להיות שם, כי זה סתם, זה עבודה, גם עבודה נורא קשה ליצור את כל הדברים האלה, וגם יש, עם כל הכבוד לניגון, אני חושב שגם יתרון גדול במילים, בשפה, רבי נחמן היה האחרון שיכחיש שהשפה זה עולמנו, בטח עולמי, אוקיי? של מילים שאני מוציא מהפה, שאני כותב אותם, שאני קורא אותם, אז אני לא רוצה לגור בעולם שהוא בלי מילים.
מה היחס אבל... בין זה לבין החלל הפנוי? בין הניגון לבין החלל הפנוי?
הניגון, היתרון שלו שהוא לא ממלא את החלל הפנוי.
זה לא תחליף? זה לא תחליף? כלומר, בלוגיקה
הפסדנו,
אז אנחנו הולכים כאילו לנתיב אלטרנטיבי, נתיב עוקף כאילו. בכלי נשק הזה של הניגון אני יכול לנצח עכשיו את החלל הפנוי.
רבי נחמן, אחד הדברים המרכזיים בתוך התורה שלו זה הגעגוע. הגעגוע, הסיפור בלב המעיין, זה הניגון. הניגון של תורת רבי נחמן זה ניגון של געגוע. הניגונים של ברסלב זה ניגונים של געגוע. איזה ניגונים נפלאים יש להם למוצאי כל שבת, ככה ש... כמו אדום ונורא, באמת...
אבל פה זה ניגון שהוא תחליף ללוגיקה, לא?
זה גם, פשוט, זה כמו שכותרת השיעור שלנו אומרת, למלא את החלל. אבל שוב, אם אני אמלא את החלל באותיות מחדש, אז שברתי פה את הנקודה. שוב, אם אני אבוא לבן אדם, וזה, שוב, אני אגיד לו, שמע, יש לי תירוצים לקושיות שלך. לכל קושיית תירוץ, לך בעיה תפנה אליי. לכל שאלה מוכנה לי תשובה. אז משהו פה לא עובד. משהו פה התפוצץ. אבל אם אני בא ואומר, אין לי תשובות לשאלה שלך, אין לי תשובות. עכשיו, אבל מתוך השרישים שנותר, מתוך החלל הגעגוע שנוצר, אז אנחנו נגיד שוב שגם בתור אינדיקים מתחת לשולחן, אנחנו לא רוצים רק לאכול גרעינים כל היום. זאת אומרת, בסדר, אז אלוקים עזב אותנו, אבל אנחנו לא רוצים עוד פריירים ולוותר לגמרי על העולם הדתי שלנו. זה מה שעושים עם המון אנשים. זאת אומרת, הם לא מאמינים. הם לא מאמינים. זאת אומרת, הם לא מאמינים לפחות באלוקי אברהם, יצחק ויעקב. הם לא מאמינים, לא מאמינים בסיני. קודם הם לא מאמינים. אבל הם אומרים, אז מה, אני רוצה להיות חילוני, זאת אומרת חלל? לא, לא רוצה. מה, שבת זה שבת של מה, של עיתונים, גרעינים, דיסקוטקים, מסיבות, נסיעות? לא רוצה. אני רוצה למעלה.
הם משיגים, משיגים תרבות, הם משיגים אינטלקטואליזם, מסורת. הם לא משיגים, אבל זה לא נתיב לאלוהים.
לא, הם משיגים קדושה. עכשיו, יש פה פרדוקס. הפרדוקס לא ייפטר. הם משיגים קדושה ללא קדושה. הם משיגים אלוקים ללא אלוקים. זה לא, אין, שוב, זה, אנחנו נכנסים פה לעולם שהוא מעבר ללוגיקה, אי אפשר להסביר אותו, אבל הנה, מה שטוב שהיום אני יכול להצביע עליו, לא צריך להסביר אותו. אני יכול לראות את האנשים מהסוג הזה, שבאמת הם יכולים, אני ראיתי את זה במו עיניי, אני פגשתי כזה בן אדם, פגשתי בן אדם שממש מתפלל, אתאיסט שמתפלל בדבקות, הלוואי עלה כזאת דבקות. לא יודע למה. עכשיו פעם, זה מדהים, כי בעצם בכלל היסטורית, בדור הראשון באמת החלל התפנה, היה פה עוד ה-50 וה-60, החילון הבן גיוניסטי ה...
שיכול להביא איזה אופוסים?
הוא אומר לי בשביל שהוא מגיע, בשביל שהוא הגיע, אין פה, זה כמו סינדרלה. שכוח. טוב, תודה רבה. זה חייב, כל השיעור זה בזכותו של תומר. מה? חס ושלום. טוב, בקיצור, אז הדור הראשון הוא רוקד את החלל, הוא זרק את הספרים מהבית, הוא באמת אכל את החביר ביום כיפור, הלך לעבוד ביום כיפור, זה מה שעשו בקיבוצים. בקיבוצים הלכו לעבוד ביום כיפור, אמרו מה יום יומיים, אנחנו בטלנים, הלכו לעבוד ביום כיפור. שוב, את החלל הם יצרו יופי, והדור הבא, שוב, להאמין הוא כבר לא יכול. אין אמונה בלי מסורת, אנחנו נראה את זה, איך אנחנו מתאר את זה ביד אומן, במעשה מחכם ותם. אבל אז מה נשאר? אז הנה רבי נחמן הגיע לארץ ישראל, טייל בצפון, איפה של כל הקיבוצים, וסלל את הדרך, מעשה אבות, סימן לבנים, הוא הצליח ליצור את הדתיות של הניגון, דתיות של בובר, דתיות שהיא מכלום, היא מאפס. אוקיי? ואין ספק שמבט ביקורתי, אתה יכול לבוא ולומר, האם זה יכול לעבור במסורת? התשובה היא לא. אוקיי? מעניין לעקוב לאיפה התגלגלו הילדים של בובר ורוזנצווייג. לרוזנצווייג יש אחד. סיפור מעניין, אבל לא נעשה את זה כרגע, מספיק כבר ריחלנו מקודם. אז זה כן, זה ככה. כלומר, אני חושב שבאמת, לא ניתן להפוך, מה יבוא הבניש, הדוס? כאילו, הוא יבוא לחבר'ה האלה ויגיד יפה, קצת עוד בסבר וחתום, שלוחה לערוך חדש. מה שטיפה לה ניסה לעשות ככה בן אדם שהיה, אדם ברור שככה חי ככה בין שני העולמות, המציאות הזאת. אבל לא, זה לא יעבוד, זה לא כדאי, ולא לא לבלבל את היוצרות בתוך הסיפור. והניגון הוא ניגון, והאותיות הן אותיות. אבל זה אופציה ממשית, או... אם חס ושלום אתם תהפכו להיות דתל"שים, או אופציה ממשית ברגעים, בדקות שבהם אתם דתל"שים. תחיו את עצמכם מהמקומות האלה, תחיו את עצמכם מהבחינת ארץ ישראל הזאת, שרבי נחמן אני אגדיר אותה במקום אחר, שזה האנשים המשונים האלה ששרים באה מנוחה להגע ומרגישים איזה ניגוד של דבקות כזה. זה הנקודה. זאת אומרת, הרבה פעמים באמת שאני שומע איזשהו שיר טוב. אוקיי? זאת אומרת, מדי פעם שיר כזה עולה ככה, עולה בדעתי, אני אומר עולה בדעתי, כל מיני שירים. אתה מרגיש, יש משהו אמיתי בשיר הזה, הוא לא סתם מוכר כסף. כמה פעמים גם לא מכרו כסף. מה יש פה? מה יש בתוך המקום הזה? זה הגעגוע. אוקיי? והרבה פעמים המילים גם מביעים את ה... יש שיר מאוד מאוד יפה. שימו שהרבה מאוד מהשירים היפים של הביטלס זה שירים של געגוע. Yesterday, Long and Winding Road.
או שירים על סמים.
מה?
שירים על געגוע וסמים, זה השירים.
הסמים זה סיפור אחר.
איזה שירים על סמים יש להם חוץ מדי פליפר?
אז... לא, יש כמה. לא, יש כמה. בסדר, לא משנה. אני אומר, זה הנקודה ה... העמוקה. ובאמת הרבה פעמים האדם הדתי או האדם המודרני, הדתיות שלו היא דתיות של געגועים. זה הדתיות שלו, הדתיות שלו היא מתעוררת מהמקום הזה, דתיות של נוסטלגיה וגעגועים. עוד פעם, אני לא רוצה להדיר את זה יותר מדי, כי אני חושב שהרבה יותר טוב זה באמת לא להתגעגע אלא להיות במקום. אבל לפעמים אנחנו צריכים גם את המקום הזה. אני מרגיש, לא דבר על זה שאני לפעמים אשתי משום מה שומעת רדו כל חי, אז אני לפעמים זה נשאר פתוח, שומע כאילו מוזיקה שמכונה מוזיקה חסידית, לא יודע, זה בעיניי, נגיד, כמעט המתנה הזו שהוא להרגש לקטע חבר'ה או משהו כזה. לא יודע, אני לא רוצה לפגוע בפרנסה שלהם, אז זה פשוט נורא והיום. אבל כאילו, הרבה פעמים באמת...
זה לא
ב... כן, זה לא הקלה הפוטנציאלית שלהם.
יש לך.
כן, אז אני חושב שלפעמים בשיר טוב אתה מרגיש את הגעגוע הזה, שזה כנראה, זה לא סתם געגוע לחברה שעזבה, זה געגוע לאינסוף. אם תתעכבו אחרי המילים של השירים, אז תראו שזה באמת לא רק החברה שעזבה, תראו שיש פה געגוע למשהו הרבה יותר גדול לפעמים אפילו לכנסייה דרך אגב, אם תקראו את השלדים שלהם של הביטלס. זה, שוב, סיפור.
מה בין געגוע לכיסופים?
אני לא יודע, לא יודע שצריך להבדיל בהם. אותו דבר. כן, נראה לי, אותו דבר. אותו דבר. זאת אומרת, זה משהו, זה מה שהפוסט מודרני מכנים העקבה. עין קוף בית ה'. כאילו, הטרייס שנשאר.
עקבה.
עקבה, למה? לא, זה עקבה, כן. זה כאילו העולם הפוסט מודרני. אנחנו מזהים את ה... זה כבר נעלם. כאילו, למילה אנחנו לא יכולים לייצג אותה, אבל נשאר את העקבה. זה כאילו הדבר שנשאר. כן, כן, זה ה... זאת אומרת, בקיצור, הדרך כבר נסנלה. מישהו כבר ירד לחלל הפנוי, ומזכותו, אז באמת אנחנו יכולים לראות את כל העולם הגדול הזה שנוצר בחודשים האחרונים. אני אומר, לפעמים אנחנו מרגישים בתוך העולם הזה יותר את אלוקים מאשר בחלל המלא, אבל...
אבל זה לא קשור רק לכל הסיפור שאמרת רות קלדרון וזה, זה לא קשור לאיזה מבנה או סדר חיומי.
עוד פעם, מה זה רות קלדרון? כשאתה בא, שוב, כשאני לומד גמרא עבורי, גם אני יכול למצוא את הדברים מופלאים ושאני נהנה ממנעה רבה, האם אני לומד את זה מהסיבה הזאת? לא, כי אני אדם דתי. עבורי, הגמרא זה גם מפגש עם סבא שלי, כאילו, הגמרא אצלנו בבית זה גמרא של סבא של אשתי. ובזה אני למדתי עם הבן שלי. עבורי דבר נורא משמעותי, כאילו, עבורי זה סוג של מסורת שעוברת. לא רק, עבורי מלאה תוכן. אבל אני לא תמיד יכול להעביר את הקריאה המורכבת שלמדתי מהרב שגיא או מאנשים אחרים לבן שלי שהוא בן 12. אנחנו לומדים ברב קוסין, אנחנו רואים... זה השטייגן, זה מה שנשאר. כאילו, זה דבר, זה תנועה אחת. עכשיו, רות קלדרון לא גדלה על הגמרא, היא לא תלמד את הגמרא בגלל מסורת ובגלל מחויבות. אתה גמרא נטו כי זה מהנה אותה.
זה קשור
לחלל
הפנוי.
זה בדיוק זה. היא לא עבורה המסורת של לימוד הגמרא איננה. זה גם לא לימד את הגמרא בצורה מסורתית. זאת אומרת, אין שום דבר שהגיוני שאמור להביא אותה לטקסט הזה ולא לקרוא, לא יודע מה, צ'ילר או את עגנון או את ביאליק. אלא לא יודע, איזשהו שיגעון כזה שנכנס לתוך הנשמה. ויש סיפור גם מאוד יפה שהיא מספרת, אני לא יודע אם אתה מכיר
סיפור. אבל זה לא קשור לא
לדעת, זה לא יפה, סיפור יפה, שנייה. שפעם היא הזדמנה לירושלים, והיא הייתה צריכה איזושהי תרופה מסוימת. אז היא עמדה ליד בית מרקחת, הבית מרקחת היה מוקדם בבוקר, בית מרקחת לא נפתח. אז היא עמדה לבית מרקחת עם איזשהו חרד. טוב. אז היא, מה היא עשתה? היא פתחה שתי אנטות והתחילה ללמוד גמרא. אחרי זה היא מסתכל, לא מבין מה קורה, אבל הוא מבין שיש פה איזה וחד כתרוג עליו, אפשר פשפש לצאת לו איזה, לא יודע, איזה חומש או תהילים או שם כזה, והתחיל לקרוא. עכשיו, הוא אמר, בוא נבדוק. בוא נראה מה קורה שהבית מרקחת תפתח. אם היא תסגור את הגמרא, נבין שאולי אתה רוצה לתחמן אותי או משהו כזה. בסדר, מגיע, עברו כמה דקות, זהו, מגיע הרוקח, פותח את הבית מרקחת, רק שניים שם, אבל לא נכנס פנימה, מסתכל, הוא רואה שהיא עדיין עם הגמרא, כאילו, היא באמת הסוגיה, היא לא יכולה להפסיק. הוא אומר, כנראה באמת, השטן בהתגלמותו, והוא... מה? היא סיפרה את הסיפור הזה, ואני מודע לעובדה שהוא לא נכון, אבל גם לא נכון, הוא יופי. אז טוב, בקיצור, אז מגיע הרוקח, החרדי, אין מה לעשות, הוא ממהר לבוא לילדים שלו, הוא סוגר את הספר, לוקח את התרופה שהוא צריך לזה, והוא יוצא החוצה, ואז הוא אומר לה, הגיע התורך. אז הוא אומר, זהו, זה הסיפור, סיפור יפה. אז זהו, אז כאילו, אני אומר...
ואז הוא הבין שהיא רצתה לעצמנו.
לא, לא, היא לא רצה, לטענתה היא לא רצה לעצמנו.
לא.
אוקיי. ברור שרפלקטיבית פה טיפה אורך את הסיפור, אבל אתה... לא משנה. בסדר, לא משנה, חדרה לעניינים, אנחנו פה ממשיכים לנוע פה במסלול קצת...
לא, אני מרגיש שבסופו של דבר, אתה אומר את אותו דבר שאמרת על ייתור השאלה, על
העברית. לא. לא.
כי אין...
לא, ממש לא.
אין באמת דיאלוג עם החלל, זאת אומרת, לא יודע, אני חוזר אולי מה ששמואל הביא יותר משאלו, אבל זאת אומרת... זה ניגון מסוג אחר, זאת אומרת, אין לו, בשביל שיהיה את החלל הפנוי, כמו שאמרת, הניגון צריך להיכנס בתווך שבין המילים.
נכון.
ואם אין מילים בכלל, אין לו, אז גם החלל הוא לא באמת פנוי. והניגון הוא ניגון, אבל זה לא, אין לו שום קשר לחלל הפנוי הזה.
וזה פחות או יותר, אותה עבריות שאתה תאר אותה. זאת אומרת, אני מתעלם מהשאלה, אני מייתר אותה, אני מתעסק אותו אחר, לא צריך
את זה. טוב, אתה שואל שאלה מאוד מאוד טובה, אתה לא חושב, אתה אומר. אתה אומר, החלל פנוי, הוא חלל פנוי כשמסביבו הוא תחום. שאותיות מכאן ואותיות מכאן ומשהו פנוי באמצע. החילוני כבר אין לו אותיות מכאן ואותיות מכאן. אתה אולי צודק, ולכן כל הדברים האלה נאמרו רק לאנשים הדתיים. ואז, כל מה שאמרתי, תמחקו אותו מהפרוטוקול. ולעומת, יכול להיות שאנחנו הדתיים הם ה... כאילו, היצירה החילונית, החילו-דתית, היא כאילו נוצרת בתווך שבין הדתיים. אולי. כי בכל אופן עובדה שהיא קורא שתי אנדרט. זאת אומרת, אולי זה התשובה למה שאתה אומר. זאת לא בדיחה, זה ברצינות. אולי זה מה שאתה אומר, וזה באמת שאלה טובה. כי בסופו של דבר, רבי נחמן חווה איזשהו דימוי, שכאילו, הכל היה מלא ופתאום זה יתרוקן. אנחנו כבר חיים בעולם שהוא באיזשהו מקום עולם הפוך. אנחנו רק ממלאים כל הזמן, אז הוא ראינו את זה כבר הכל ריק. כל מה שאנחנו עושים זה נס אחד גדול, נכון? שאלות טובות שמראות שלא קל, מה שאני עושה, כאילו, תרגם באופן מאוד מיידי את רבי נחמן העולם שלנו, זה לא דבר כל כך מובן מאליו, אולי הוא צריך לעשות ביותר, בטר קפדנות כאילו פילוסופית כזאת. אז תודה על ההערה.
אולי סתם, לא צריך לטרוח לחפש את הניגון שכבר נוגן. זאת אומרת, אם אנחנו מכירים את החלל הסולמי שאנחנו עכשיו מתעסקים בו, אז נשים עליו את האצבע, ולהבין את הניגון שנדע, אנחנו נשים עליו את האצבע.
אוקיי, למשל?
חבוד.
חבוד, לא, אתה אומר. טוב, אוקיי. טעם נראה משלם, השאלה טובה, ועוד נראה את הדברים בהמשך, עוד נוסיף פה כמה וכמה נדבכים בתוך התמונה. עכשיו אני רוצה לעבור, לומר עוד משהו על האפשרות הראשונה, על האפשרות של השתיקה שמתוארת פה. שוב, אמרנו, יש פה את התנועה של האווירה, שזה אפשר להסביר, שוב, שגם אותה אפשר להסביר בשתי דרכים, התנועה של הניגון והתנועה של השתיקה. ופה אני רק אצטט פה את הרב שגר, אני לא, הדברים מוכרים לכם, אני אומר אותם בקצרה רבה, שהרב שגר ככה מאוד התלהב מהביטוי הזה של של רבי נחמן, אתה צריך לשתוק על שאלה זו. וזה הזכיר לו את המשפט את המשפט הידוע של ויטגנשטיין, שכאילו על מה שעליו לא ניתן לדבר, עליו צריך לשתוק. כולם ידוע שמהמשך הטרקטטוס הזה עולה שהשתיקה הזאת היא לא אחרת מאשר השתיקה המיסטית. אוקיי? וזה, ככה הרב שגר מסביר את השתיקה הזאת שמתוארת פה, שזה באמת להפיל לעולם המיסטי, שזה עולם שהוא מעבר לעיקרון הסתירה. ובנער שגע, כידוע לכם, הפירוק הפוסט-מודרני וחלל פנוי באמת צריך להוביל אותנו למקומות האלה, למקומות המיסטיים, אבל אני מקווה שזה דברים שכבר פותחו והם עלי ספר, או לפחות חלקם ידועים, חלקם יפורסמו בקרוב, יפורסמו בטווח הארוך, אז אני מניח תסתדרו גם בלעדיי לגבי הנקודה הזאת. אבל אתם, נכון, אתם יודעים למה אני מדבר, נכון? קצת.
לא כל כך.
טוב, אז קודם כל, אתם יכולים לקרוא את המאמר אמונה ולשון לפי תדמור הזקן, אוקיי? זה מראה מקומות ראשון, תקראו את המאמר הזה.
שוב
בנפשי
בהתחלה.
טוב, לא בחור לי, אבל אולי. בסדר, בקיצור. דוק, עוד בסדר, עוד תגיעו לזה, בסדר, זאת השם. לא נורא אם זה יקרה אפילו בעוד כמה זמן, אבל זה פת בסלו, אז אני חושב אני לא צריך לתרוח להסביר את הנקודה. אז כולנו יודעים שבאמת הרבה פעמים ההתמודדות שלנו עם כאילו דווקא הסתירות, שוב זה מי שיקרא ספרי הנפלא הזה, הוא בטח ראה את זה, שדווקא המקום של הסתירות, דווקא המקום הסתור, הוא מביא את האדם על המיסטיקה. אוקיי? גם מיסטיקה בהקשר המודרני שלה, החילוני שלה. כאילו, המיסטי כאילו הוא מקום שבו, שוב, אליו הקושיות לא מגיעות. נכון? גם בו יש מימד מסוים של בריחה, אבל זה עדיין מקום שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מושך ומאוד משמעותי, כי באמת לא נכון לנהל את חיינו רק לפי עיקרון הסתירה, להגיד שאם א' נותרת ב', אנחנו יכולים. כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים גם אנחנו מכילים סתירות, אנחנו חיים עם סתירות, אנחנו עושים דברים שהם לא מסתדרים לגמרי עד הסוף אחד עם עם השני. אנחנו יודעים, ככה אנחנו, זה כאילו המיסטיקה נותן לדבר הזה את הרמה שלו, את הרמה שלו כאילו לשורש. ואני חושב באמת שהרב שגר צדק בנקודה הזאת, שאנחנו צריכים לחשוב יותר איך אנחנו מכניסים את את העולם הזה המיסטי לתוך החיים שלנו. כאילו, לא כסיסמה, אלא כחוויה ממשית, איך אנחנו באמת מקרבים את את עצמנו למקומות האלה, אולי בפורים, אולי במקומות בזמנים נוספים. אז אוקיי, וזה ברמת החוסר המחשבה, אני רוצה פשוטכם לעבור הלאה. פה רבי נחמן מוסיף באיזשהו רמז קל, אבל ברור שאם אנחנו מחברים את הדברים שכבר ראינו, התורה הזאת מתחילה הרי ברחמים, לנקודה שפה באמת להקשר שהוא מאוד חשוב להביא אותו ולהציב אותו, כמו שכבר טיפה דיברנו עליו. משה, למה משה? מה הסיפור עם משה? משה יש לו אלף ואחד דברים שפה לדבר עליו, אבל מכל הדברים הוא מביא את גמרא מסכת מנחות, ששאל את רבי עקיבא, ואמרו לו זאת תורה וזו שכרה, ואמרו לו שתוק, כך עלה במחשבה. אז ברור שחלק מחלל הפנוי לפחות, לפחות באופן חלקי, הוא נוצר מכוח האיסורים, הוא נוצר מכוח צדיק ורע לו ורשן וטוב לו, ולא מכוח קושיות פילוסופיות, סליחה, כמו ידיעה ובחירה. חלל פנוי לא נוצר מכוח קושיות פילוסופיות, כל מיני סתירות כאלה ואחרות, אפיקורסות שכתב אותו איזשהו חוקר כזה ואחר, שבאמת אין לנו תירוצים על המחקר הזה, אז אותם דברים כאלה כמובן יש. אלא באמת מהחוויה היותר קיומית, היותר חזקה, שחווה אותה משה, הפער הבלתי נתפס בין התרומה האדירה של רבי עקיבא לעם היהודי, לבין הגורל הטרגי של רבי עקיבא. אנחנו יודעים שזה באמת רק דוגמה אחת, זה באמת רק טיפוס. הרבה פעמים העולם שלנו הוא באמת עולם מאוד מאוד טרגי. רבי נחמן עצמו ידע את הדבר הזה היטב, חשבו על הסיפור הזה מרב ותלמיד. Okay. יש תלמיד מסוים שרק רב מסוים יכול לחיות את נפשו, תלמיד שרק הרב המסוים הזה הוא ייתן לו את האור, את השפע, הוא ייתן לו את הכלי הזה בשביל להמשיך את השפע שלו, אבל בסופו של הדבר הם לא נפגשים. זה עצוב. אתם יודעים ש...
עם ההשכרה,
בסוף
כלומר,
לא? עם מה?
עם החוקר של
הספר. איזה חוקר של הספר?
החוקר, שהוא חוקר...
כן, אני לא... אין לי הנאה רבה לספר את הסיפור הזה, אני לא אספר אותם, אני לא חייב. אז כן, נכון. העולם שלנו הוא עולם שיש בו דברים מאוד מאוד קשים, ושוב, עבורנו החוויה החזקה ביותר זאת באמת החוויה של השואה. והחוויה הזאת היא יוצרת עולם חלל פנוי, ואני אפילו יכול לומר שאם לא רוצה את חלל פנוי, אז החלל המנוי שלנו הוא יותר גרוע מהחלל הפנוי. זאת אומרת, ככה רבי נחמן חווה את הדברים, באמת חווה שהמציאות הזאת, שאולי הסיפור שאתה מתאר, הוא נותר איזו חגיגה כזאת, וכך מניע את זה בפרוט עולמו. אבל פה אני חושב שהנימה היא נימה שונה, הנימה היא נימה טרקט. היא נימה טרגית של חלל פנוי, ועוד פעם, זה מוביל אותנו לתגובות האלה שאנחנו תיארנו. ושוב, אני כבר אמרתי שאני חושב שכמו שלקחו שתי דורות עד שגירוש ספרד יתרגם לקבלת תארי, אני חושב שאמור לקחת, יש עוד כמה וכמה שנים עד שחוויית השואה תתרגם לכדי איזושהי חוויה אמונית. אנחנו עוד לא, השואה עוד לא השפיעה עליהם, ממש לא. הוא בשלב, לא יודע, בשלב ההכחשה, ההדחקה, אבל ושוב, ותשימו את הלב לתגובות שנגיד הרב אביטל ככה מאוד מתאר את העוברים, כאילו מאוד מתאר את הנקודה הזאת שאין לדבר הזה, אין לדבר הזה תשובה, כל תשובה היא אפיקורסות, אבל מה עושים עם זה עכשיו? אז התשובה היא שום דבר. יאללה,
אנחנו בשלב הזה עכשיו.
מה? לבד.
זוהר.
כן.
מה לגבי עבירות ומצוות בחלל פנוי או במציאות שכזאת?
אני חושב שמנתי מקודם, מקום שאין בו אותיות זה גם מקום שאין בו הלכה. הלכה במובן השוב הנורמטיבי, אתה לא יכול להציג בו נורמות. בחלל פנוי אין נורמות, תמלא אותו בנורמות, הוא לא יהיה חלל פנוי. וזה לא מה שרבי נחמן מציע לעשות, למלא אותו. עכשיו, אפשרות אחת זה פשוט לשהות בו הכי הכי פחות. זה הנקודה. זאת לדעת, שוב, כאילו יכול לשאול את הגישה, את הגישה החינוכית. יש ילד, בחור, ילד נהדר וטוב, שהוא גם ילד נהדר וטוב, ועכשיו הוא נמצא בזה תקופה מופרד בחיים שלו, הוא שובע דברים, הוא לא הולך לבית ספר, הוא הולך לקרח חתולות, אולי גם טיפה משהו שם כל מיני דברים. זה נורא ויום, אבל זה תופעה לא, לפי המומחים שעוסקים בנושא, תופעה בכלל לא לדירה. אולי בתור אחד שגר קצת בגוש, אתה בוודאי מכיר את התופעות האלה של חברים, כמה שלא את עצמך. אז עכשיו, אתה יכול לבוא ולא, עכשיו, אם אתה,
אם...
אני רק
יוצא בחובה להגיד. זה יפה, זה להגיד. אתה עושה חלק קטנטן בתוך האוזן, זה בסדר. אז אם, אבל אם באמת תבוא לילד הזה ותגיד לו, שמע, זה נורא והיום, הוא רק ישתקע בזה יותר. אם תשאיר כמו אריק איינשטיין, שזה עובר,
נכון?
זה מזה, זה... אז בסדר, אז כאילו... התחושה שלי תיתן, שאתה כאילו מכיל את הדבר הזה, וזה רק תחנה אחת בין ה... צדיק שהוא היה בחמישי לצדיק שבעזרת השם הוא היה בשיעור א', אז זה יעבור. מעשים שבכל יום הדברים האלה קורים, הוא לא בכך מגיע לאותו מקום, הרבה פעמים התקופה הזאת של העין, השלב הלימינלי הזה, הוא כאילו מביא אותו למקומות של מקומות חדשים. אולי שההורה כבר היה מעדיף שהוא יישאר בכיכר חתולות, שיהיה ברסלבר לא עלינו, אבל בסדר, אם הוא מקבל את הדבר הזה בהבנה, אתה קופן יש ויש דרך העין. זה תקופה, זה המציאות הזאת של ה... זה הקו החינוכי הזה של האווירה. שאומר, זה ימים של חושך, בין ימים של גילוי לימים אחרים של גילוי. בסדר, כאילו צריך כאילו להריץ את השלב הזה ואת הקסטה בשלב הזה. רבי נחמן מציג פה את הכיוונים האחרים שאני חושב שבאמת, אתם יודעים שאני חוקר קצת בן אדם שקוראים לו שזח, בטח לא שמעתם עליו. שמעת בשביל מישהו שמע עליו? אף אחד לא שמע עליו. שזח היה מזקני המפדל, אני עוד זוכר אותו, כותב בהצופה. כן, זה שמואל זנביל כהנה, זה לא שלמה זלמן, זה שמואל זנביל כהנה. הוא היה הבן של הרב הראשי של ורשה, שהיה מת המתחם עצום, שעלה לארץ וכיהן בתור... שברח מוורשה ממש בשנייה לפני שהשמידו את הגטו, הצליחו שם להבריח אותו משם. ואז הוא היה כמה שנים, תחשבו על זה, הוא היה הרב של עיר העתיקה, ואז גם משם הוא היה צריך לברוח. ואז חי כמה שנים ונפטר. והבן שלו היה לכאורה סוג של עסקן מפדלניקי, הוא היה מנכ"ל משרד הדתות מ-48 ועד 68, ממש 20 שנה מאוד חשובות על מנכ"ל משרד הדתות. היום יודע, זה מתחלף פעם בשנה, כך הוא היה 20 שנה שזה היה ככה רשום בטאבו על המפדל. אבל חוץ מזה הוא היה איש הגות ויצירה, והוא היה... תשוב, המאמרים שלו המוקדמים לפני השואה, הכל רמב״ם, ארץ מוניס אדוק, אבת לא היה ליטווק, ממש. השואה הפכה אותו למיסטיקן. אז עכשיו אני ואשתי עובדים על כתבי עד שהוא השאיר, שבהם הוא לא פרסן את זה אף פעם. שבאמת הוא אומר, אין מה לעשות, השואה מחייב אותנו להתפרע מבחינה אמונית, והוא חושב שהם רעיונות מטורפים לחלוטין שמבוססים על הקבלה. ואז זה שאנחנו מקווים להוציא את הדברים, לפי זה דברים
ש... הוא הבן שם.
הוא, הבן.
שזח.
כן. פוקט אומר, וואה, זה מבדלניק כזה שבוחש ככה בקלעים, ואיש ארגון, זה הבן אדם שהמציא את המקומות הקדושים. הוא המציא את קבר רשב"י. ממש. יש שם 2.5 ערבים שבאו לקבר רשב"י. הוא המציא, הוא עשה אתם תהילו את הכל, כי כל המקומות הקדושים, קבר רחל, מערת המכפלה, הכותל, כולם נעלמו. הוא אומר, אנשים חייבים מקומות קדושים, אז פשוט הוא המציא אותם. או שלא לקח מקומות קיימים, או שהוא המציא מקומות.
מה,
אבל
היה שם כלום כאילו?
כלום.
איזה אבן פה
קבור? כלום. יש מערת האריה, איפה של... כאילו, עד רחוב הגרון. גם הרבנים וגם החוקרים קיללו אותו מהבוקר עד הערב, הוא שהוא מטורף. אבל העם הגיע לעשות מנגל שם הזמן.
כי התחיל ברבי עובדיה מברדנורה, בהר הזיתים, כל מיני דברים. אז זה החדשה, 10 שנים.
כן, הרב קוק.
טוב, אתה מתחיל ציני. בקיצור, זה בן אדם מצד אחד נורא נורא עסקנצ'י כזה, מצד שני, שוב, החוויה הזו של השואה, זה אין, בלי מיסטיקה זה לא יעבוד, זה מביא אותו למקום שהוא מעבר לגבולות, לרציונליות, למקום שהוא מקום אנכי. טוב, אז אנחנו צריכים לגמור נראה לי לפי כמות הנשמתים והולכים.
שזה יכול
לשמוע את זה. אני בטוח אתה צריך לדבר בילדים, אז זה האמת. טוב, בקיצור, אז זה הנקודה הראשונה. עכשיו, אז אני רוצה לסיים, עכשיו, את התורה הזאת אנחנו נגמור, אז אנחנו צריכים פה באמת לסיים. ודקים, עכשיו אני מכיר את זה, דקים בחלוקת בריאת העולם. כי עיקר בריאת העולם על ידי החלל הפנוי כנל. כי בלא זה היה הכל אינסוף, ולא היה מקום לבריאת העולם כנל. אבל כן, צמצם האור לצדדים, ונעשה החלל הפנוי. ובתוכו ברא את כל הבריאה, אנו הימים והמידות, על זה דיבור כנל. בדבר השם שמן נעשו, וכן מפת המחלוקות. כי אילו היו כל בדרך חמים אחד, לא היה מקום לבריאת העולם. על ידי המחלוקת שביניהם, נחלקים זה מזה, וכל אחד מושך עצמו לצד אחר, על זה נעשה ביניהם בחינת חלל הפנוי, שבחינת צמצום האור לצדדים, שבו הוא בריאת העולם, על ידי הדיבור כנל. כל הדברים שכל אחד מהם מדבר, הכל נכרא עם פשוט בריאת העולם, שנעשה על ידם בתוך חלל הפנוי שביניהם. כדי המחלוקת בורים את הכל, על ידי דיבוריהם, נחסים לפתוח, אך צריך להיזהר, שלא לדבר יותר מדי. כפי צורך בריאת העולם לא יותר, כלדי ריבוי האור, שלא היו הכלים יכולים לסבול ריבוי האור, נשתברו, בשבת הכלים היה התאבות הקליפות. כן, אם אחד מרבה לדבר, מזה גורם התאבות הקליפות. תחשבו כמה קליפות אני יוצר לי כל השיעורים האלה. אבל בקיצור, כשהוא כל הזמן חוזר למודל הזה, של ה... שוב, פה משה אחרי זה, כל הזמן גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אז הוא אומר, גדלתי בין החכמים. זה המקום שבו צריכים... לגדול. זאת אומרת, אז שוב, הדימוי מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד חזק, ובעיני גם דימוי מאוד מאוד מודרני. זה גם מדבר על שבח המחלוקת, המחלוקת מאפשרת לברוא עולם. אנחנו יודעים שרבי נחמן לא גישה מאוד לא הרמונית, גישה שמאוד אומרת שדווקא הניגוד וההתנושות בתוך המציאות זה מה שיוצר את הדבר השלם. אתם מבינים פה גם שחלל הפנוי זה לא רק מקום טרגי, זה לא רק מקום נורא והיום, לא רק איזשהו תהום אדנו כבר רב. זה גם מקום שבאמת בתוכו יכולים להיווצר דברים חדשים. זה גם מקום שבתוכו יכול להיווצר עולם.
רק בתוכו.
לא, זה לא קצת מוקדם, אבל בתוכו. אוקיי. עכשיו, מעבר לעובדה הזאת, שוב, אני מרגיש שהעולם שבתוכו אנחנו חיים, שזה עולם, כמו שאנחנו מתאר אותו, עולם שהמסורת נעלמה בו, אז זה באמת עולם שנותרנו עם המחלוקת. כאילו, האם היום משיח יכול לבוא? ברור שמשיח לא יכול לבוא, כי מיד ידקו איזה צבע של כיפה יש לו על הראש. אוקיי? וידקו האם, לא עם טבלה, אתה חרדי או ציוני דתי, אתה חרדי, אתה חסידי או מתנה זה. אתה זה, אתה חסיד כזה או חסיד כזה, אתה חסיד כזה, אתה חסיד נחנך או חסיד הרבי מזה. כאילו, ו...
אם הוא היה יכול לבוא,
מה?
אם הוא היה יכול לבוא.
אם הוא היה יכול לבוא. לא, שוב, אני חושב שהיום הוא באמת לא יכול לבוא. הוא לא יכול לבוא, לא, הוא לא, הוא יכול לבוא, שוב, אני אמרתי שהמשיח האחרון שכל עם ישראל קיבל אותו זה היה שבתי צבי. זה טראפי, הוא הבן אדם היחיד, עוד לפני כל המחלוקות שנוצרו, ודאגב, אבל נוצרו גם בעקבותיו. הוא יצר נזק עצום, לא כל הספק. אני מרגיש שאנחנו חיים היום בתוך עולם שהוא דתי, שהוא הולך ומתפרק. כאילו, גם רבני צוהר, אתם יודעים, הם כבר לא עשויים מאור אחד. בפועל, אתם יודעים שקשה למצוא שני רבני צוהר שיסכימו אחד עם השני. אוקיי? זאת אומרת, מישהו אומר איזשהו משהו, שער, רבני צוהר מודים הודעה, זה לא הדעתנו. אתם יודעים, אז כאילו, כל אחד שם הוא לא... מה?
איך בית הלל בסוף?
כן, בית הלל, בית הלל בסוף. כלומר, זה יהיה מחלוקת בין הלל לבית הלל.
לא, אבל זה רע כאילו?
מה? זה רע. מה זה רע? זה רע וזה טוב. זה רע במובן הזה שזה זה 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 מה שיוצר את החלל. כי אתה אומר, איפה אלוקים? הוא פה או פה? אז הוא כנראה לא פה ולא פה. לא רק זה, שוב, תחשבו על ה...
אז יחפש את אלוקים כאילו ברבנים, תדכרים.
כן, אני מחפש אלוקים גם ברבנים.
מה רבנים חושבים כאילו?
בסדר, מה זה רבנים?
זה בדיוק העניין.
אתה מבין?
למה לא אכפת לך מה רבנים אומרים?
אכפת לי מה כל אחד אומר, אכפת לי מה אני אומר.
אם
יש מישהו
מסוים
שאני
מעט ציבור, סבבה. סליחה, אתה בובר? לא הבנתי, אני משהו.
לא
הבנתי, אתה קורא. התאפרה בכלל שמעת בובר, לא יודע מה כל אחד.
לא נמצא אפילו שאף אחד אמר אי פעם. ונמצאת אצל כולם, לכן אתה קורא גם אפלטון, וגם הרב שגר, וגם חסידות, וגם שולחן ערוך וגם מה... וזה מה שכולם עושים.
נכון.
אז
זה
לא מעניין.
אז...
נכון,
תודה בנימן,
אבא
של בנימן אמר. לא, לא. לא, עוד פעם, אני לא מסכים, לא.
לא, בנימן.
שוב, עוד פעם, בנימין, תשמעו, מה שבנימין אמר לכאורה, זה כבר אמירה מתוך החלל הפנוי. זה כבר אמירה בתוך העולם הקודם. אני רוצה לשאול איך הוא נוצר. איך הוא נוצר? שוב, אני אומר, אני חושב שאם אנחנו נרוץ אחורה 200-300 שנה, אולי אנחנו יותר, אולי המשבר מתחיל באמת בסיפור השבתאי שרוב הרבנים הלכו אחריו, אבל אני חושב שאנשים תמכו ברבנים, הרבנים היו מנהיגים חולמים לעם היהודי, הם ניווטו את השערה בצורה סך הכל לא רעה, בתוך מציאות מאוד מאוד מורכבת, אני חושב. זה היה המצב. אבל עם הזמן, תדעי שהתחיל להיווצר, הגיע שולחן ערוך, שאמר, צריך להיגאל. ואיך אנחנו צריכים להיגאל? להיות שוב עם אחד, אולי אנחנו נהיה עם אחד, אנחנו נהיגאל. הספר שאומר לנו הוא פרויקט משיחי, הוא נולד בצפת. כל מה שנולד בצפת זה משהו משיחי. ספר ה... כאילו ה... הספר הזה, שוב, גם ספר הזוהר, ספר הזוהר הוא ספר משיחי, בעי, ספר, לא נקרא, יצאו מגלות, למה? כי במקום, זה, פעם כל מקובל אתה איזשהו משהו, ספר שהוא ספר קנוני, וזה הצליח. ובצפת אמרו, זה ספר הלכה קנוני, אבל אז הגיעו אשכנזים, אמרו ככה, אז הגיעו, ואז, שוב, אנחנו נמצאים בתוך פערים מאוד מאוד גדולים, שהם גורמים שהאמת תהיה אדרים אדרים. עכשיו, אתה לא תדבר פה על פוסקי הלכה, על רבנים, אפשר לדבר פה על, שוב, על, על הדמויות האלה, על הצדיקים, על כל, על אנשי רוח. זאת אומרת, אנחנו יודעים שספר הנבואה, לראות שיש לנו הבדלים בספרי התנ"ך, אנחנו יודעים שאפשר לפעול נבואות, נבואות זרות, אצל שני נביאים. זאת אומרת, הרוח היא רוח, יש הרבה רוח דומה, הרבה מוטיבים שהם מוטיבים זהים אצל, אצל, אצל כל הנביאים. זה רואה מרכבה וזה רואה מרכבה, זה מדבר על משיח וזה על משיח. הרבה דברים דומים, יום השם, יום השם. יש פה איזשהו, מה שנקרא, קורפוס משותף. ואם ככל שעברו השנים, ובמיוחד בשנים האחרונות, מה שחובר רבי נחמן, זה כבר לא המציאות. תחשבו, תבין, אתה מגיע רבי נחמן, בן אדם שאומרים, למה הוא לא חי היום? איזה דברים מעניינים היה לי לשאול אותו, להגיד לו, נכון? לפחות ככה אני מרגיש. כאילו, איזה יהודי יקר הוא היה אם הוא היה חי היום? לא, אבל היית הולך לפני 200 שנה, היית הולך לאיזשהו עיירה, שזה נחלתו של רבי אחר, רבי נחמן ליצן, חומץ בן יין. מה רבי נחמן אמר על מתחרה, ואתה גם כן יודעים. זה, כל אחד משמיץ את השני, אז התשובה שאף אחד לא צודק.
אם כולם אומרים
מרכבה
זה משעמם, צריך שכל
אחד יגיד
משהו אחר.
אז אני מסכים איתך, אז אנחנו בא ואומר שמצד אחד המחלוקת יוצרת חלל פנוי, ומצד שני היא יוצרת חלל פנוי. היא יוצרת מקום שבו יכולה להתרחש איזושהי יצירה, זאת אומרת, אם זה אומר בכו, וזה אומר בכו, אז גם אני יכול לעשות משהו. הרב שגם תמיד אוהב לספר את הסיפור של הרבי מסאטמר. שהרבי מסאטמר לא בעיה, כי הרי רוב הגדולים היו נגד התפיסה שלו, היו נגד האגודה. אז הוא כותב, ואם הם אלה, אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה. מן מלכי רבנן. בימים האלה שאין מלך בישראל, כל הרבנים אינטרסנטים, מקבלים שוחד מהמדינה, איש ישר בעיניו יעשה. אז אומר הרב שגר, מה שטוב לרבי מסעד, טוב גם בשבילי, גם אני אעשה איש ישר בעיניו. אבל זה איש ישר בעיניו. כאילו, נוצר מציאות מסוימת שהיא באמת, כמו ששולם אומר, היא מציאות אנרכית. כל הדברים שאמרתי עכשיו, הכל אומר אותם שולם. אתם מוציאו, פעם אני אצלם לכם ותקראו את זה. הוא אומר, אחד הדברים שמאפשרים קבלה, שיש קונצנזוס על הסמלים. תקופה מאוד ארוכה, בזכות הקבלה, היה הסכמה. יש 10 ספירות. אז שיחקו עם הספירה הזאת, ולא הספירה הזאת, וככה הלאה וככה הלאה. אבל שוב, נוצרה שפה משותפת, ואחרי זה שפה תארי את השפה משותפת. זאת אומרת, היום אין שפה כזאת, ולכן לא יכולה יותר להיווצר קבלה קנונית. לכן זה תום עידן, התורת הסוד היהודית, הוא אדם מאוד דרמטי. אז היום באים כל החוקים, מה פתאום, את המקובל הזה, מה המקובל הזה, כולם טועים, רק הוא צודק, באמת, אני אומר לך זה בפיוט מלאה. עוד מקובל, עוד אחד שאומר דברים, אבל שוב, יש גם אחד שהוא כאילו ממשיך את, את המסורת, אבל האם יכולה להיווצר תורת סוד חדשה, זה שם הספר שלי. אז הוא אומר, שולם, היא לא יוכל להיווצר, כי לא תהיה קנונית. אז מה נשאר? תורת הסוד הנגטיבית, זה הדבר הכי שנשאר, זה החלל הפנוי. תראו, אתם ממעיטים בערך הנקודה הזאת, כי אתם באמת אבל תשבו איך מגיבים אנשים צעירים, והם רואים שבא, אני זוכר שבשיבת ההסדר, וזה כאילו חוויה שלמדתי בשביל רבים, שהשיטה שם הייתה אומרת, בוא נביא רב אחד מכל זרם, אחד חסידי, אחד מרכזניק, אחד חרדי כזה, אחד חרדי כזה, אחד חרדי כזה, אחד תורה ודרך ארץ, נביא מכל הזרמים, אחד תמיד שרשו לזאצ'יק, ויצרו אנשים מלאים, לפעמים זה גם עבד. עכשיו, אבל מה שקרה, נגיד פעם אחד הרבנים היותר חרדיים, אמר שיעור. מה הוא דיבר? אני לא זוכר את זה. הוא אמר, תקיעת שופר, רחמנה אמר תיקו, אין כוונות, אין עניינים, מצווה, דה לייבוביץ', כל הדברים האלה, ירד מהבמה. יום בחרת עלה הרב אחר מרקדיק, אמר מה ששמעתם זה לא נכון בכלל, זה זה ו... אז רוב החבר'ה שיצאו מהשיעור שהכרתי יצאו חלות פנות, יצאו דתים כאלה, זה שאתה מניין כזה הכל רקני, בלי עולם, בלי איזשהו חוץ שדרה רעיוני כזה שהם בנו לעצמם. כן, זה אני מאוד, זה בדיוק שרבי נחמן אומר. ואפילו הם לא הצליחו לבנות משהו בחלל הפנוי, גם זה לא הצליחו לעשות. אבל אתם מקילים מאוד ראש בתהליכים היסטוריים מאוד דרמטיים שקרו בעם היהודי. שולם לא יקל בזה ראש, אגנון לא יקל בזה ראש, לייבוביץ' לא יקל בתהליכים האלה ראש. תהליכים מאוד מאוד דרמטיים. שאומר לנו, הרב יסדמר, איש ישר בעליו יעשה, גבלד, גבלד. כאילו, אתם כבר לא מבינים את ה... כאילו, חלקך לפחות, לא מבינים את השבר שבתוך הדבר הזה. אני אומר בכנות, כאילו, הרבה פעמים, סבא שלי, וזה אני אסיים, סבא שלי תמיד היה מספר לנו, סבא שלי היה בן אדם שמוקיר רבנן בצורה שאי אפשר לתאר אותם, ממש משמש אותם כפשוטם. בברית שלי חיכו שעתיים לסנדק, הרב תחורת, לא יודע אם אתם שמעתם על זה. שהוא יגיע, חיכו, כולם חיכו, בסדר. סבא שלי תמיד היה מספר את הדבר המכונן, הוא אומר, אני למדתי בישיבת נוברדיו, באתי לראש השיבה, אמרתי, הרב, אנחנו יושבים פה על חבית חומר נפץ, אני עולה לארץ ישראל. אמר, אל תעלה, אתה תתקלקל, תישאר פה. תמיד אמרו, רבותיי, ילדים, נכדים, אם אתם, אם הייתי שומע לו, לא הייתם פה. כאילו, אז אני גדלתי, בעולם שהיה בו באיזשהו מקום חוסר אמון, כבון לרבנים וחוסר אמון מאוד עמוק ברבנים. עכשיו, אני לא חוגג את זה, אני לא אומר, אשראי, יתום אני, אני רואה את הדבר הזה בתופעה, היא תופעה מאוד כואבת, כשכל רב תופס את הפינה שלו, זה בית הלל וזה בית שמאי, אז כל אחד מקצין ומותח ומותח, ובפנים לא נשאר כלום. אז ברור שהרבה אנשים טובים שהם מצליחים למלא את החלל, או שמצליחים לעקוף את החלל, אבל התופעה שאנחנו נתאר אותה כאן היא מאוד מאוד חזקה, ונפרדנו מתורה סמך ד', אתם מוזמנים לקרוא עד סוף הסוף, תמיד שבדרך כלל הוא חוזר בסוף על כל מיני דברים, ודרך זה מסביר את זה, ואם יש דברים מעניינים אתם יכולים לעלות את זה בגרופ שלנו, בכל דרך שאתם תראו נכון. טוב, תודה רבה לכם.